לבוא לכאן יממה לפני היום המיוחד, יום הגדול שרב יוסף האמורה הגדול והמיוחד כינה אותו בשם היומה, אם לא היום הזה שגורם כמה יוסף יש בשוק. עכשיו בזכות היום הזה נתגדלתי ונתרוממתי, לא נשארתי אדם רדוד שטחי, מעביר את החיים כמות שהם. אני מפיק את עצמי, מגדל, מתגדל ומתרומם. אני מאוד שמח לבוא לכאן לישיבה של בני תורה של ממש, שלא מהיום הכרת כל רואיהם יכירו. ואנחנו נשתדל להיות כעת שותפים בכמה מילים לקראת היום הזה, להתבונן במה שנדרש מאיתנו, אם ביום זה, אם בכל ימות השנה ובכל החיים. כיוון שאנחנו נמצאים פה יחד, אנשי תורה ובני תורה, אנחנו נשלב את הדברים, וכך גם נפתח, בעיוני הלכה, בלימוד. אנחנו יודעים, מכירים את הגמרא, נוסחת ברכות, נוסחת עירובין, שאל ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו, מאמר ידוע. ייפטר, למרות שדיברו לפני כן הרבה דברי תורה, אבל בוודאי כשנפגשים, כשמסתופפים יחד, זאת צריכה להיות השיחה. שיחה של ערכים, שיחה של התרוממות. חילקנו פה כמה דפים, כמה שיספיקו יספיקו. אנחנו נאמר את הדברים כמות שהם, ומי שיספיק לעקוב, אני כנראה לא אזכיר, אולי פה ושם, את הפסקות השונות. נקודה מיוחדת על דבר אישיותו של אדם שהולך לקראת מצווה, ערכה של ההליכה לקראת מצווה. סוגיות ידועות ובהן במסכת סוכה, כתוב במשנה, ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. ממשיכה, משנה ממשיכה בעוד הלכות. הוא מפרש רש"י, מה הכוונה שלוחי מצווה? יש לו כמה דברים. אומר, הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה, ולהקביל פני רבו, ולפדות שבויים. שמענו את הדברים הללו, ואנחנו אחרי כן נתבונן בהם בדברים נוספים. בגמרא עצמה, שואלים, מניין לנו שעוסק במצווה, פטור מן המצווה? אומרת הגמרא, מה שאנו אומרים מדי יום ביומו, במצוות קריאת שמע כתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ודיברת בם, בם בדברי תורה, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך, פרט לחתן. בלילה הראשון הוא טרוד במחשבות לדבר מצווה. גרסת התוספות, הוא אומר שזה כך במסכת ברכות, אצלנו בש"ס לא כך, אבל כי גרסתו היא שונה. בשבתך בביתך פרט לחתן, ובלכתך בדרך פרט לעוסק במצווה. פירוש הדברים, בלכת שלך לעניינים האישיים, ענייני חולין, אתה מצווה במצב הזה לחדול מהם ולעסוק בתורה, כמובן לקרוא קריאת שמע. מורן, אדם לא צריך לא להתפרנס, אבל נדבר קטע על המצווה. אבל כאשר זה לא לכת שלך, אלא לכת של מצווה, הרי עוסק במצווה פטור מן המצווה. כבר בנקודה זו נעורר נקודה לימודית. אנחנו רוצים לדבר על מי שעכשיו עוסק ממש במצווה, שיהיה פטור מן המצווה. ואילו המקור בפסוק הוא, ובלכתך בדרך, שזה מדבר על מצב שעדיין אדם לא מקיים מצווה, הוא הולך ללמוד תורה, לפדות שבויים. היה יותר נכון לומר, ובעשותך מצווה, ובעשותך חפציך, נראה בהמשך את הביטוי הזה. נקודה אחת להעיר, ואנחנו ממשיכים הלאה. במסכת מועד קטן, מסופר שרבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו לקבל ברכה משני צורבי רבנן, שני תלמידי חכמים, שכינה אותם אנשים של צורה, בגלל המסופר שם, לא נעריך כרי בסיפור, רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרים, הלך כפקודת אביו, כמצוות אביו, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, וראה אותם יושבים ועסוקים בתורה, והם מלבנים ביניהם איך ליישב מקראות שונים. נושא אחד, שמע אותם מדברים, עוברים הלאה. והנה הם נוטלים שני פסוקים מספר משלי, שהם לכאורה סותרים זה את זה. באחד מהם כתוב, אחד הפרקים, יקרה היא, בכוונה לתורה, מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. התורה יקרה מכל הון שבעולם שאדם רוכש לעצמו, וכל מה שתרכוש, החפצים שלך, לא יכול להגיע לערך של תורה. זוכרים את דברי רבי יוסי בן קיסמא בפרק ו' של אבות. מדייקת הגמרא, הם דייקו, חפציך לא, אבל חפצי שמיים, כשאתה עוסק בענייני מצוות, זה יכול להתמודד עם תלמוד תורה. זה שווה כנגד תלמוד תורה. לעומת זאת, הנה מצטטים פסוק נוסף, שבו כתוב שוב על התורה היקרה, וכל חפצים לא ישבו בה. כבר אין פה סיווג דווקא לחפציך, אלא כל החפצים, בן שלך, בן של דברי תורה, אינם יכולים להיות שווים לתורה. הרי זו הסתירה מפורשת. אמרו, הקשו וגם תרצו. הכל תלוי בנסיבות. אם זאת מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, הגיע הזמן שלה, זאת מצווה עוברת, מוטל עליך לקיים אותה. אתה צריך לשבת בסוכה, וכל כיוצא בזה. אז כל חפציך לא, אבל חפצי שמיים כן, חפצי שמיים קודמים לתלמוד תורה. אבל אם יש מישהו שיוכל לקיים את המצווה, ואתה יכול להיות פנוי ללימוד תורה, אז כל חפצים לא ישבו בה. תלמוד תורה קודם. הדברים הללו נפסקו בפירוש בשולחן ערוך ביורה דעם, בהלכות תלמוד תורה, לשון ההלכה, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. היה לפניו פסיעת מצווה ותלמוד תורה. אם אפשר למצווה להעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצווה, קודם כל, אחר כך יסיים ויחזור לתורתו. פוסקים שונים בבית יוסף עוד מחפשים את המקור לדבר הזה, מביאים אותו כתוצאה מסוגיות שונות, לא נאריך בהם, חשבתי שבעצם המקור הוא בדיוק מועד קטן, ואכן נמצא הדבר שבבירור הגר"א מציין מה ששמענו כעת ממועד קטן, זהו המקור להלכה. בסיכום, כאשר צריכים לקיים מצווה, ומחויבים, היא מחויבת להתקיים, היא עוברת, ואי אפשר לעשותה על ידי אחרים, היא קודמת לתלמוד תורה. אם ניתן לעשות על ידי אחרים, או אולי יותר מאוחר ועכשיו לא להפסיד תלמוד תורה, אז תלמוד תורה קודם. עכשיו בואו נתבונן במה ששמענו מקודם במסכת סוכה. כת שמענו שמי הם שלוחי מצווה? הולך ללמוד תורה. עכשיו נחשוב לעצמנו מה כתוב פה. כשהוא עוסק בתורה עצמה, תפסיק לך לשבת בסוכה. התורה, הוא כבר עוסק בתורה. כשהוא רק הולך ללמוד תורה, אומרים לו, אתה פטור מן הסוכה. ייווצר מצב משונה. הוא פטור מן הסוכה, פסור מן הסוכה, מגיע לשיעור, אומרים לו, לא, לא, עכשיו אל תיכנס לשיעור, עכשיו תלך לשבת בסוכה. נשמע לכאורה מוזר. זאת הערה שרצינו להעיר. כן. לפני שאנחנו נשתדל על פי דברי גדולי עולם להסביר את הדברים, אנחנו נתבונן בדבר נוסף. הערב, אני כבר לא רוצה לומר את מספר הערב, שלא יהיה ספק שיוצאים ידי חובה בספירת העומר, אבל אנחנו חותמים את ימי ספירת העומר. ימי ספירת העומר, החל בצאת היום, יום טוב הראשון של פסח, ועד לסף הכניסה לקראת יום החמישים, הולכים ונספרים. במצטבר, עוד יום ועוד יום. מה משמעות הדבר הזה? אומר בעל ספר החינוך. אנחנו יודעים מהו עיקרם של עם ישראל. עם ישראל, ככל עם, ככל אדם שרוצה לחיות, יודע, רוצה ומרגיש שצריך לחיות בתורה. כולנו יודעים, העולם כולו היה תלוי ועומד, מותנה קיומו ביום השישי. זאת הייתה המטרה כשיצאו ממצרים. מפני התורה נבראו שמיים וארץ, על פי הפסוק בירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת היא הסיבה וזאת המטרה שבגללה יצאו ישראל ממצרים. והפסוק הידוע לנו, נזכיר אותו לאחר מכן, כשמשה עומד בחורב והוא תוהה, מה הזכות של עם ישראל לצאת? מי אני שיהיה מסוגל לצאת? והקדוש ברוך הוא משיב לו, כי אהיה עמך, וזה לך עוד כשלחתיך, והוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זוהי הזכות שבגללה הם יוצאים. נכון, הם בשפל המדרגה כיום, אבל אתה לא יודע מה חבוי בתוכם. זוהי ידיעה חשובה לכולנו. רואים אנשים טועים, תינוקות שנשבו, רואים חברים, לפעמים יש נפילות, אבל בפנים חבוי הרבה מאוד. משה מקבל שיעור על אודות היכולת של עם ישראל, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כדי להגיע לשם צריכים לחלוף מספר ימים. אלו הם ימים שישראל חיכו להם, המתינו, ציפו להם, הרגו להם, כספו להם, הרבה, בחיליון עיניים, עם כל הלב. והימים הללו הונצחו לדורות, לחזור עליהם שוב. הם מבטאים את הציפייה של עם ישראל לבוא לאותו יום נחשף, למעמד הר סיני. זהו התוכן של הדברים שבעל ספר החינוך מסביר. כולנו יודעים את הדבר הזה. והנה, הוא שואל, שאלה. כשאדם מחכה למשהו שיגיע אליו וחולף הזמן, והוא סופר את הימים ואת השעות, מה רגילים לספור? כמה זמן סופרים? כולנו יודעים. כמה זמן עוד נשאר? הם שולחים שם חלליות, יש ספירה לאחור. עוד שבועיים, עוד יומיים, עוד חמש שעות, עוד שלוש דקות, עוד שתי שניות. יש כמה זמן עוד נשאר. והנה פה, אנחנו סופרים את ההפך. כמה זמן עבר מאחור? מה אנחנו צריכים את זה? הזמן הזה חלף, הוא כבר אין לו משמעות. אנחנו רוצים את המטרה, להגיע כבר אל התכלית. כמה זמן עוד נשאר? ולא כך. זוהי שאלה שהוא מציב, לא בלשון מפורשת של שאלה, כי הוא כבר מתייחס מיד להסבר הדברים, ואומר מה שאומר. אנחנו רוצים להתבונן בנקודה נוספת מתוך הדברים שאנחנו הזכרנו. נביא פה את דברי המהר"ל. כולם יודעים מי הוא המהר"ל מפראג, גאון עולם גדול בתורה, בהלכה, באגדה, במדעים. ידוע היה תוכן, הוא היה אסטרונום. אפילו הגויים הציבו לו הנצחה שם אצלם. בספרו אחד מהספרים שלו, נתיבות עולם, נתיב התורה, כותב בסוף פרק ת' ז', פותח בדבר הלכה. האם מותר לאדם להפליג באונייה בים לפני שבת? והתשובה היא, אם זה בתוך 3 ימים קודם לשבת, שלא יצא. יש הסדר בראשונים, מובא גם בשולחן ערוך, משנה ברורה, עד שהוא מתרגל שלא להפר עונג שבת. ואם זה היה למקום קצר, טווח קצר, כמו מצור לצידון, תוך יום אחד גומרים את הכל, אין בעיה, אפשר לצאת בערב שבת. ואם הוא יוצא לדבר מצווה, הוא לא צריך לצאת מיום שלישי, הוא יכול לצאת אפילו ביום שישי. זה גובר על כל דבר אחר. זהו דבר המדרש שמופיע, שהוא מצטט אותו בשם רבי תנחומה, זה מופיע במדרש רבה. המדרש אבל ממשיך. ואומר, ואני שמיע את הדברים של, שהוא אומר, וכן שנינו, המשנה שלנו, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, והנה משפט מפתח לגבינו, שאין לך, הוא אומר, חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח שהוא משתלח לעשות מצווה ונותן נפשו להצליח בשליחותו. כאותם 2 ששלח יהושע בן נון, ומי היו? פנחס וחלב. הנה דברי המדרש. המהר"ל בא להסביר את הדברים וחושף בפנינו תגליות מפתיעות, אולי גם מבהילות. יראה, הוא אומר לומר, שמי שמשתלח לדבר מצווה, הוא יותר גדול בזמן שהוא הולך לדבר מצווה, ממי שעושה את המצווה עצמה. זה שמקיים את המצווה, הוא לא מתנהל, כלשונו שהוא אומר, למה? העושה מצווה, זאת אומנם עבודה, עבודת השם, אבל זה לא נקרא שהוא דבוק בו. מבהיל לשמוע דבר כזה. אין ספק שכשאדם עושה מצווה, הוא מתעלה ויש בו משהו. אבל לא כמו משתלח. והוא נאחז בלשון של המדרש, שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כמישהו משתלח לדבר מצווה. הוא מסביר עוד, כדי שנבין היטב. מי שמקיים מצווה, נעביר את זה ללשוננו. ברור, זה דבר גדול, מתעלה, סופג עולמות. אבל הוא מסיים את המהלך שלו. עושה מצווה ונח, חדל. אבל מי שמשתלח, הוא נמצא בתנועה מתמדת. בליבו הוא חושב, אני רוצה להגיע למטרה. הוא מייחל לדברים הללו. מתנועע אל הקדוש ברוך הוא. זה יותר דבוק מן העושה מצווה. יסוד. יסוד באגדה. בעיון פנימי. פנימיות התורה. אבל הוא מפענח לנו כבר 2 נקודות וגם 3. שמענו במשנה שמי שהולך ללמוד תורה פטור מן הסוכה. כשהוא לומד תורה הוא לא פטור מן הסוכה. מפני שמי שהולך זה עכשיו לא תלמוד תורה, זה שליח מצווה. שזה גדול יותר מן העושה מצווה עצמה. כלומר, אי אפשר ללכת לדבר מצווה ולחשוב שבסוף לא נקיים אותה. זה לא נקרא ללכת לדבר מצווה. הולכים לדבר מצווה על מנת לעשות אותה, להגיע. והמדרגה הזאת שלו, היא זו שלומדים מן התורה, מבלכתך בדרך, כשאתה הולך בדרך שלך אתה חייב, בלכת מצווה אתה פטור. עוסק במצווה פטור מן המצווה. בואו נחשוב רגע על הדבר. שאלתי מקודם, למה לא כתוב בתורה, ובעשותך מצווה, בעשותך חפציך, למה מדברים על לכת? כי באמת הנקודה העיקרית, בעניינה של מצווה, הוא מה שאדם מניע את עצמו, כלפי הקדוש ברוך הוא. שהוא חושב על הדברים ורוצה להתקדם. וכאן אנחנו רוצים לתת עוד, איזושהי הערה והערה. כשאדם הולך לקיים מצווה, הוא אומר, זה אני קיים, עכשיו אני יוצא לחופשה? לא ולא. כבר שמענו במסכת אבות, האמירה הידועה, שכר מצווה מצווה, שמצווה גוררת מצווה. ערכה של המצווה המלא יותר, כל מצווה שמקיים ממנה כדול ברוך הוא, מקפח שכרה של כל בריאה, אבל לקיים מצווה כדי שהיא תשמש בסיס למצווה הבאה. יוצא לפי זה שכשמקיימים מצווה מתוך המטרה שהיא תשמש אותנו שלב בסולם להמשיך הלאה, היא גם הליכה. היא נושאת את האופי ואת האיכות של הבלכתך של שלוחי מצווה. לכן אפשר דווקא את זה אומר את התורה, בלכתך בדרך. הליכה, כשאתה נמצא בדרך שלך הפרטית, לא, אבל לכת מצווה, כל דבר זה עוסק במצווה פטור מן המצווה. שני הדברים הם כן פוענחו. למה שלוחי הולך ללמוד תורה הוא פטור לעומת הלומד תורה שחייב? למה הוא בלכתך בדרך? מכאן אנחנו נתבונן גם בימים הללו שאנחנו חותמים אותם הערב באמירה וחותמים את זה למחרת בתמימות תהיינה. סופרים את הימים הנצברים. צבורים לנו לומר, המטרה שמה זה העיקר. עוברים את הימים, עושים גם כל מיני הכנות, אבל אמצעים זה דבר שולי, זה דבר תפל, בטט, מספח. מתברר לנו שזה לא כך. עצם הדבר שאנחנו מחכים, ממתינים, מייחלים, זה בונה אותנו. זה מדביק אותנו בקדוש ברוך הוא. זהו ערך לעצמו, רכשנו את ההישג. על כן אנחנו סופרים כל יום. כל יום הוא תשתית ליום הבא אחריו. זהו המסד לבנות עליו את התפחות הבאים. ועל כן אנו סוברים את הימים המסתברים בלכתחילה. האמצעים בעם ישראל בנקודה הזאת לקיום מצווה כראוי הם מטרה לעצמה. לא חלילה שמטרה מקדשת את האמצעים הפסולים, לא בא בחשבון, חוץ מהוראות שעה אליהו בהר הכרמל וכיוצא על פי גדולי ישראל. אבל אותם האמצעים הקבילים שאנחנו הנכונים, שאנחנו נוקטים בהם להגיע למצווה, נדע שזה ערך לעצמו. זה כל כך חשוב. אדם הולך, מישהו מחכה שיביא לו איזה דבר בדרך, כל פסיעה ופסיעה זה שליח לדבר מצווה. זהו ערך לעצמו. על כן סופרים את הימים המצטברים בדווקא. וזה מבטא את האיחול. למה? כי כל יום שציפיתי כראוי, זהו יום, הוא נכס נפשי רוחני שנצבר והוא לא ילך לאיבוד. אנחנו בימים הללו מממשים הוראה נוספת. במשנה במסכת פסחים, והדברים נאמרים בהגדה של פסח, כתוב, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. רבותיי, זה קצת, הייתי אומר, קשה. אומרים לאדם, תראה את עצמך, כאילו אתה יוצא ממצרים. מה פרוש? אבל אני לא יוצא ממצרים, גם לא יצאתי ממצרים. תראה את עצמך. אפשר לתת פקודה, תראה את עצמך. אפשר להגיד, תעשה משהו. טוב, אז ניקח איזושהי חבילה על הגב, וכך יצאנו ממצרים, נשים איזה קערה, נדלג עליה, ואז הם חיים נחמד, הילדים מתעניינים. זה טוב, אין ספק. אבל זה אומר, אני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. ידועה גרסתו, אולי גרסתו של הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה, שאומר בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. להראות? אני חושש שהביטוי הזה הוא עוד יותר מופלא וקשה מקודמו. אומרים, תראה את עצמך, כלומר, מין החצנה, חס וחלילה, כמובן, של המעשים שלו, אבל מה איתי? אז מה אני להראות כאילו יצאתי ממצרים? אז מה יוצא מזה? כן, יוצא בהחלט. אדם שעוסק בדברים הללו, הוא נזכר בהם, אולי הוא גם ידבר יותר בעומק, ירחיב את הדברים, ישמח בהם, יש בזה ערכים. בכל זאת הביטוי לראות ולהראות את עצמו. המשנה עצמה מצטטת את הפסוק הידוע בשמות י' ג' בעבור זה השם, עשה השם לי בצאתי ממצרים. ובגמרא אני מלי רב מוסיף, צריך להוסיף גם את המילה ואותנו הוציא משם, והרמב״ם מביא, את המקראות הללו. הרמב״ם גם מנדב ביוזרת עצמו עוד פסוק, כפי שהוא נוהג בכמה מקומות, להביא גם על דעת עצמו פסוקים שמחזקים היטב. וזכרת כי רבד היית, 6 פעמים זה נאמר בספר דברים בהקשר למצוות שונות, בין השאר בהענקה לעבד עברי, והוא מפענח את הבנת הנקרא, מה זה וזכרת כי עבד היית? היית, היית, ואתה כבר לא כזה, היית עבד ונפדית מבית עבדים, אם כן, זה אתה צריך לשאת איתך. ואנחנו רוצים להבין, משפט קצר מסכם, איך אפשר לקיים את החייו, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זוהי נקודה אחת. ועוד נקודה. למה הכוונה כאילו הוא יצא ממצרים? כל דבר שבעולם הזה יש לו ממדים. תלת ממדי, תנועות, ויש ממד של זמן. לאיזה זמן מתכוונים כאילו הוא יצא פעם במצרים? יום היציאה תתבר בניסן, שעת היציאה, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם, זאת תהיה טעות. לומר שרק לגבי האקט הזה, המהלך הזה, באותו יום, באותו רגע, הצד הטכני שיצאו ממצרים כאילו הוא יצא, מה לפני, מה אחרי, בעיקר מה אחרי, אין ספק שרוצים לזכור, רוצים לזכור מה הניע את הדברים, למה חתרו, למה יעדו את עם ישראל. הנה הפסוק שהזכרנו מקודם, שציטט אותו בספר החינוך. המטרה הייתה לצאת מצרים, לא להישאר רק ברובד הזה שניצלנו מבית עבדים. לא רק להישאר בהכרה, הנה יד השם מחוללת את הדברים ורועצת את האויב, אלא להתרומם, להיות אנשים חדשים. תעבדון את האלוקים על ההר הזה, לזכור את יציאת מצרים, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, של כל היקף התקופה. יצא ממצרים מנקודת ההתחלה עד להשגת המטרה שם בפסגה בהר סיני, כשעמדו ושמעו כל אלוקים והתרוממו לנבואה, להביא את עצמו לכך. קצת יותר אמרנו, אבל זה באמת דבר שמופלא. איך מגיעים לאותו מצב של עם ישראל שיוצא וחי את התקופה הזאת, חולף דרך ימי ספירת העומר ועומד למרגלות הר סיני? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיות כאלה שוב? מי שמחזיק את הדפים יכול להפוך את זה לעמוד ב', ואנחנו רואים וקוראים לפנינו את הפסוקים המתארים לנו את הגעת ישראל אל הר סיני. עדיין לא שומעים את 10 הדיברות, לא קולות וברקים. מסופר שהגיעו בראש חודש, ביום הזה באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. לא נעסוק כרגע בכל הנקודות המיוחדות, אנחנו נתעכב על 2 נקודות. אחרי שמשה מתאר להם את ההיסטוריה הקודמת, נוכחתם לדעת, וירא ישראל את היד הגדולה, שיש מי ששולט בעולם. אבל בואו נעלה מדרגה. צריך עוד יותר מזה. צריך עכשיו, ועתה, פסוק, היי, אם שמוע תשמעו וקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אומר רש"י במקום, מופיע למטה, ועתה, רק ברשותכם, קצת למשהו ללשון הקודש. המילה ועתה, מילה של זמן, מורה על כך, שיש לנו כעת זמן שמתקדמים ממנו הלאה. לעומת למשל, המילה מועד, עניינה הוא, נדברנו בעבר להיפגש עכשיו, נתוועדנו יחד, אבל מעתה ואילך זה כלפי העתיד. הנה, חלפנו את כל הזמן. הגענו למועד הזה שאנחנו פה נמצאים בהר סיני. ואתה, מה קדימה? אם שמוע תשמעו בקולי. אומר רש"י, לשונו, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל ההתחלות קשות. מה הוא אומר? תדעו לא להישאר בנקודת זמן אחת. העיניים צופות אל העתיד. אנחנו יודעים שצריכים להתקדם עוד. מה שאנו נמצאים, מה שאנו עושים כעת, הוא בסיס להמשך. כל ההתחלות קשות יערב לכם, עניין כלעצמו, אבל עיקרו הוא לא חדלים ממאמץ. צריכים לצבור את התנופה? נו, מי שיודע, נוסעים במכונית, עוד שמשיגים את התאוצה, ואחרי כן אפשר הלאה לדהור, או שמירת הזהירות, אין ספק. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, מתנהל שם דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. הקדוש ברוך הוא מרואה רואות, משה מודיע לעם, משה חוזר על הקדוש ברוך הוא. והנה הוא מודיע להם, כן, הם מוכנים לקבל תורה, אבל הם רוצים עוד משהו. לא די להם בזה שאני אעביר להם את התורה. רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים בעצמנו. הנה כאן הוא שומע. תשובה על דבר זה אומר רש"י, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, רצוננו לראות את מלכנו. מה המשמעות הדבר? עם ישראל מפיק מתוכו, חושף ומגלה, יש לו רצון. יש לו רצון לעתיד. יש לו רצון ליותר. זאת הנקודה העיקרית. ברשותכם נסכם את הדברים. למרגלות הר סיני, שני דברים היו, ליוו את עם ישראל לקראת המעמד. כל התיאור, שלושת ימים. הכנה וציפייה. פעולות שונות שהיו צריכים לעשות כהכנה, כדי להיות מוכנים, כלים, לקלוט את מה שאומרים להם בהר סיני. אחרת זה ייפול על אוזניים אטומות. הכל ינסר בעולם, בת קול יוצאת מחורב, אבל לא שומעים אותה. גם לא, ההכנות צריכות להתלוות במשהו, לא רק מהכנות, נכון, אל תיקשו אלישה, רצו, כיפשו סמלותם, הכל טוב ויפה, אבל צריך להתכונן, לחשוב, לרצות את הדברים. לא נדבר כעת על כל ההכנה של כל הימים, ואיכן שם, נסתפק בנקודה הזאת. ניתנה להם הוראה, לעשות את הדברים במשך שלושה ימים. במקרה, שלושה ימים, למה שלושה ימים? באמת קשה לדעת. הקדוש ברוך הוא יודע. אבל דבר אחד נמסר לנו. אנחנו כולנו נחשוב יחד על שלושה ימים, ובקלות נזכר שזה לא דבר בודד, זה לא דבר חדש, זה גם לא דבר שהוא היה חד פעמי ולא היה לו המשך בעתיד. יש לנו רצף של שלושה ימים שמלווים את עם ישראל. רבותיי, מי מנדב עוד שלושה ימים? מתי עוד היה שלושה ימים? לקראת. איך? בכל מישהו מוכן לומר? בהיסטוריה עוד לפני כן, רק אחרי שלושה ימים, מה? לא שומע? עקדת יצחק, אכן. אמרת בעל פה, וזה כתוב פה לפנינו. אנחנו קוראים משהו מתוך דברי המדרש, שפורס לפנינו כמה וכמה דברים של שלושת ימים. אני רוצה להביא את הדברים. כן. למטה, טוב, יש כבר הזכרתי, אנחנו שומעים, אני רוצה להביא את זה, בעמוד ג' למעלה. כאשר המרגלים ששלח יהושע נחבאו שלושה ימים בהוראתה של רחב, מקרה שלושה ימים, טקטיקה מסוימת, הכל נכון, אבל כנראה שזה יותר מכך. נאמר במדרש, אין הקדוש ברוך הוא מניח את הצדקים בצרה יותר משלושה ימים. זהו שכתוב, פסוק, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. מה זה? נראה בהמשך. הנה לדוגמה. ביום השלישי של שבטים שנאמר ויאמר עליהם יוסף שם במצרים אחרי שקלה אותם, ביום השלישי. עוד פעם, ביום השלישי של יונה והיא יונה במערי הדגה שלושה ימים. ביום השלישי של עולי גולה, כפי שכתוב בספר עזרא, ונחנה שם שלושה ימים על יד נער אהבה. ביום השלישי של תחיית המתים שנאמר יחיינו מיומיים, יחיינו מיומיים. ביום השלישי של אסתר, כמו שכתוב, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. מה יצא באותו יום? באיזו זכות הצליחה? רבנין, רבנם אמרו, בזכות יום שלישי של מתן תורה. והיא ביום השלישי ביות הבוקר. רבי לוי אמר, בזכות יום שלישי של אברהם, שנאמר ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. יש משמעות לשלישי. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. השמש זורחת, השמש שוקעת, והיא ערב והיא בוקר. זאת לא אסטרונומיה גרידה. משהו מתרחש. משה רבנו למד תורה שבכתב ביום, תורה שבעל פה בלילה. אפילו בהלכה כתוב שאת המקרא ביום, תורה שבעל פה שינת בלילה, שינון. יש דבר שחולף גם על הנשמה בדברים. כל יום אומרים, אחזיר נשמות לבגרים מתים. שלושה ימים מחוללים משהו, כאשר כנראה יוצקים בתוכם גם איזה תוכן, איזשהו מהלך. השלושה ימים הללו מלווים אותנו. ביום השלישי הזה, שהיו לפני הר סיני, הנה הם התכוננו. אלו היו ימים שהנה בואו נחזור קצת לאחור. הם לא פעם ראשונה שלושה ימים אלו. לכל דבר יש שורש, לכל דבר יש בית אב. כשאברהם אבינו יוצא לדרך, הנה, עכשיו אנחנו נתבונן בנקודה. מכוונת משמיים. עומד בפני הניסיון הנורא והגדול הזה של עקדת בנו. והקדוש ברוך הוא נותן לו מיד הוראה. אברהם, הוא נענה, הנה, כך נע את יצחק? לא, את בנך. מי? יחידך? מי? אשר אהבת? שניהם אני אוהב. אין תחומין במאיים. את יצחק. כל כך למה? הקדוש ברוך הוא מתהה את הצדיקים, משהה אותם, כדי להרבות שכרם. דומה הדבר שעכשיו אנחנו כבר יכולים כולנו לפענח. ההמתנה לדבר, כשיש אמונה גמורה, תומת ישרים, התנחם, בונה את האדם לשיעור קומה נוסף. הקדוש ברוך הוא כך מכין את אברהם אבינו. הוא מוסיף, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אני עוד לא אומר לך. למה? כדי שאברהם אבינו ימתין, יצפה, ייחל. נפלאים הדברים שבעולת ראייה, לחיות את כל הדברים, את עקדת יצחק מתוך הפרשנות שם, ועקדת יצחק עצמה. ואכן אברהם אבינו הולך שלושה ימים, הוא לא עצוב, הוא מייחל, הוא מתפעל. נו, איפה הסוד הגדול? ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. הרשו נא להסביר עוד דבר בלשון הקודש. כדי לומר שאברהם ראה את המקום, היה מספיק לומר, ביום השלישי וירא אברהם את המקום מרחוק. והנה אנחנו שומעים, וישא אברהם את עיניו. כלל נאמר לציבור היקר. יש לראות ויש לשאת עיניים לראות. אפשר לבדוק את זה במקראות השונות. לראות במקרה העיניים צדו מראה מחזה מסוים. לשאת עיניים לראות, זוהי ציפייה, רצון לראות משהו שיבוא. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. אני יכול להמחיש את זה עליו, אבל אני לא רוצה כעת להאריך. אברהם אבינו חיפש את התוכן, את הבשורה. הוא היה מוכן אליה, בנה את עצמו, ראה ענן קשור על הארץ. הם לא ראו, שבו לכם פה עם החמור. עם יצחק הוא יכול ללכת הלאה. והנה הוא מגיע למעשה. הוא רוצה לעשות, הוא לממש. אומרים לו, זה כבר לא חשוב כעת. אתה הכנת את עצמך וזה הדבר העיקרי. אתה לא צריך להרקוד את בנך. התכוונת לעשות את זה. אבל מצפים שאברהם יעשה עוד משהו. אולי אברהם יגיד, oh, ברוך השם, עמדתי בניסיון, עכשיו נלך הביתה וננוח, ונכתוב ספר על הסיאל, איך עמדנו בזה. לא. אברהם אומר, נו, אבל אני רוצה עוד משהו. מה הלאה? הוא, מחשש שהקדוש ברוך הוא יאמר לו עוד משהו. והנה הוא שומע, הוא רואה, הוא, וישא אברהם את עיניו, מה? והנה, איל נחז. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מיתו. הגעת למצווה, עליך להשתמש בה כבסיס לקומה הבאה. וזה אברהם עושה. אתה צריך להציב מתווה דרך שהוא קו נמשך. ואכן אברהם אבינו, אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, מנקודה לנקודה, זה מה שהוא אומר. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה לעתיד. אשר יאמר היום בהר השם, יראה, יראה. אנחנו עם שמצפים לראייה בלי הרף. הולכים בחושך. העם הולכים בחושך. הולכים, אבל, בחושך אבל הולכים. לא רק נמצאים. ראו אור גדול. אם הולכים באמונה, זה כבר עצמו האור. אין ספק, אנחנו נמצאים בסבך ימים כאלה שמחפשים, אבל זאת היא האמונה שמלווה אותנו. זה השורש באברהם אבינו שהכין את התשתית להר סיני, שהכין את התשתית לאסתר. בואו נביא כאן מדרש מופלא ונחזור תכף עוד לנקודה לאסתר. במדרש לספר תהילים בילקוט שמעוני, מי שרוצה יראה בעמוד ב' את זין, על פרק פ' זין, פ' זין, לבני קורח מזמור שיר, יסודתו בהרי קודש, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אחד הפירושים, יסודתו בהרי קודש, יסודתו של ירושלים, בזכות שני הרים של קדושה, הר סיני והר המוריה. הרי לזה אנחנו מייחלים. אילו הגענו לארץ, ולא נתן לנו את, עכשיו שנתן לנו את בבחירה וכולי, כלומר, לזה רוצים להגיע, לקדושה מעל לכל הקדושות, עשר קדושות הן. ואומרים לנו, תדע למה אתה חותר? אתה חותר לשני הרים של קדושה, להר סיני ולהר המוריה. לא די בדבר הזה. והנה מופיע מדרש נוסף, שאני קורא אותו גם כן. שאלה. רבותיי, אני חושב שזאת תהיה הפתעה. וסיני מהכן בא? אז יש הר סיני, יש שם במדבר, נברא בבריאת העולם, יעדו אותו. מתברר שסיני היה צריך לבוא מאיזה מקום. אומר המדרש, אמר רבי יוסי, מהר המוריה נתלש כחלם מעיסה. מכינים עיסה, עשירית העיפה, לחלה, מפרישים חלה, זה הקודש, מקדשו ממנו. מפרישים את הקדוש, את החלק המעולה. אדם הראשון גם נקרא חלתו של עולם. זהו הר סיני, החלה של הר המוריה. איזה ביטוי יפה ונפלא שצריך לראות מהי הנקודה בו. מהי הנקודה? אני לא הייתי אומר לומר הנקודה. לפחות אחת הנקודות. אנחנו ממשיכים עוד, כתוב. ממקום שנעקד יצחק אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ויצחק אביהם נעקד עליו, הוא לא נשחט רק נעקד, כן? נאה לבניו לקבל עליו, על מי? על הר המוריה את התורה. לכן בואו ניקח את הר המוריה ונשים אותו בהר סיני. זה לא הכל, עוד הפתעה. ומניין שעתיד לחזור למקומו, מי למי? אותו הר סיני שעכשיו קיבל את הר המוריה, יחזור למקומו להר המוריה, שהוא בבית המקדש בירושלים. הנה אומרים שנאמר, פסוק הידוע בישעיה גם במיכה, נכון יהיה הר בית השם בראש הרים. בראש הרים? כמה הרים, וביניהם גם אנחנו שומעים את סיני, ועוד כמה הרים. סיני חוזר, מבקר פעם נוספת, חוזר לקצור מחצבתו אל הר המוריה. כל הביטויים הללו יש בהם תוכן מסוים. שסבורים אנו לומר שזאת הנקודה שאמרנו מקודם. הר סיני נשא איתו את התכונה של הר המוריה. הר המוריה הייתה בו התגלות שניתנה להיות מופקת, נחשפת, רק בגלל שאברהם אבינו הכין את עצמו וציפה ונשא עיניו. זה הדבר שמוטל עלינו לעשות. כל הימים. להכין את עצמנו בכל צעד ושעל. בתלמוד, במעשה, כל דבר פועם בנו. כדי לבנות את עצמנו כמצפים ומייחלים שסופרים את הימים, באים בימים כערכים כל יום ויום כשלעצמו. זה מה שעשה אברהם אבינו. כל מה שנדרש ממנו זה להכין. השאר הקדוש ברוך הוא יעשה. זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל החל ביציאת מצרים ובמיוחד בימים האחרונים, שלושת ימי הגבלה. הגבלה מעונייני העולם, אבל פתיחות כלפי מעלה, שחרור בלי גבול. הכינו את עצמם וציפו. זה גם מפענח דבר נוסף. אני אומר אותו בעל פה, גם בוא נשתמש בדברי המהר"ל. היום הזה, מה השם שלו? בתורה, חג השבועות וכולי. אבל מבחינתנו, מבחינת התורה. אז אומרים, יום קבלת תורה. זה נכון. גם אפשר להגיד אחרת, יום מתן תורה. זה נכון. עוד יום מעמד הר סיני. לא בכדי. יש מתן תורה ויש קבלת תורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה. אבל צריך להיות גם מקבל תורה. הנתינה היא מצד הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו. אבל מה שאנחנו זה להיות בנויים כמקבלים. בסוגיית הגמרא במסכת שבת, פי זין, פי חית, פי תת, כידוע, יש שם דעות מתי ניתנה תורה, בוו בסיוון או בזין בסיוון. ושם רבי יוסי אומר, יום אחד הוסיף משה מדעתו. והתורה ניתנה בזין בסיוון. לא ניכנס לשאלה מה אנחנו עושים היום. והנה שואלים שאלה. אם התורה, אם הקדוש ברוך הוא אמר להיות מוכנים ליום השלישי, בו בסיוון, למה הוסיף משה יום אחד מדעתו? ועוד שאלה. למה בתורה לא נזכר, כך שואל המהר"ל, שהיום הזה הוא יום מתן תורה? לא כתוב בכל התורה. בתפילה אנחנו אומרים, תיתן לנו יום חג השבועות, זמן מתן תורתנו. זהו, בוודאי. אבל זה לא כתוב בתורה. המהר"ל משיב מה שמשיב. חלק אחד נאמר מדבריו. יש נותן ויש מקבל. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן. אבל משה, על פי דעת עצמו, והסכימה עם הודעת, שלושה דברים עשה, משה מדעתו. הוא הבין מה צריך לעשות. אנחנו צריכים ליזום משהו שאנחנו נכין את עצמנו. עוד יום אחד. מצד הקדוש ברוך הוא, הנתינה הייתה בוו בסיוון. אבל כדי שתהיה לא רק נתינה, מתן תורה, אלא קבלה, עוד יום אחד. זאת הנקודה. להיות מקבל. נזכיר עוד גמרא מופלאה. כשנכנסו חכמים לחרם ביבנה, כתוב במסכת ברכות בדף לפני האחרון, ג' עמוד ב'. דרש רבי יהודה, פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, סיבה ידועה, בכבוד אכסניה של היישוב יבנה, ואמר, פסוק בפרשת כי תשא, ומשה ייקח את האוהל, ונטע לו מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם יצא אל מחוץ למחנה, כל לאוהלו של משה. אמר על זה רבי יהודה, ומה אוהלו של משה? מה הוא היה רחוק למרב לכל היותר? איזה מרחק הוא היה רחוק? 12 מיל כמחנה ישראל מקצה לקצה. הולכים לאותו מקום, ואותו אדם קוראים לו מבקש השם. איזה ביטוי. תלמידי חכמים, המחטטים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה, ללמוד תורה, על אחת כמה וכמה, שלוש נקודות, שיקראו להם מבקש השם. בואו נחזק את זה בדבר נוסף. כותב הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק זין. בדין רוצח בשגגה שגולה לעיר מקלט. בהסתמך על הפסוק, ספר במדבר, הוא ינוס אל אחת הערים האל וחי. דורשים חז"ל, עשה לו שיחיה. אתה צריך לבצר אותו, ליצור לו מסגרות חיים והבטחות, שהוא יוכל לחיות. שיש שם מספיק אוכל, מספיק משקה, ולא כלי זין, שלא ייפגע. אבל עוד דבר אחד. אם הוא תלמיד שגלה, מגלין רבו עמו. הרב צריך לגלות. רב שרצח בשגגה, מגלין ישיבתו עמו. איך ביצעו את זה? עכשיו לא נעסוק. נעסוק, אומר הרמב״ם. מפני שכתוב וחי, עשה לו שיחיה, וחיי בעלי החוכמה, ומבקשיה, בלא תורה, כמיתה הם חשובים. לבקש, זאת הנקודה. נזכר במזמור שאנחנו אומרים, 40 פעם, יותר מ-40, 50, כפול 2, מראש חודש אלול, עד שמחת תורה, לדוד השם אורי ואישי, בפסוק ה' שמה, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. מה אומר פה דוד המלך? אחת שאלתי, ושוב הוא חוזר ואומר, אותה אבקש. כמה דברים, אבל נסתפק בנקודה אחת. אני שואל מאת הקדוש ברוך הוא, שבתי בבית השם. אבל אני רוצה עוד משהו. שלא אחדל מלהיות שואל. אותה נקודת נפש, שאני שואל, שאני איש משאלות, אותה אני מבקש בכל תוקף. להמשיך להיות מבקש השם. להמשיך לנסוק הלאה. לא לחדול. דוד שוקק לדבר הזה. יש מטרה, שבתי בבית השם. אבל בעיקר אני רוצה שכל הדברים הללו, הם יטביעו בי את הרצון הזה להיות כל הזמן מבקש השם. אנחנו כולנו יחד מייחלים לזה. ורוצים לחיות, ואנחנו חוזרים לאותה נקודה, כעם ישראל שיצא ממצרים, וזאת היא הנקודה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת לא הוראה חיצונית, ודאי שלא. נשים לב גם לביטוי בכל דור, לא כתוב בכל ליל סדר, לא כתוב בכל פסח. פירושו שבכל דור ודור במשך כל הימים חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, על ידי שהוא יכין את עצמו כאיש הכנה וציפייה, אז הוא יוכל לממש את זה כמובן היטב היטב ביום גולת הכותרת של ליל הסדר, של הסיפור של יציאת מצרים. זה מה שמלווה אותנו. אנחנו חוזרים לומר שאנחנו שמחים לחשוב, לדבר על הדברים יחד כאן, בקרב בני עלייה. כותב רש"י במסכת סוכה, בני עלייה, קט מקבלי שכינה, מקבלים, עושים את עצמם מקבלים, השכינה תבוא, הם מקבלי פני שכינה. כל הזמן להיות בציפייה, כמה שנשיג. זה מה שמלווה אותנו בפרקי אבות. אותו מאמר נפלא שכל כך צריך להרגיע, לא עליך המלאכה לגומרה. אז לנוח, לא, ואתה בן חורים להיפטר, להיבטל ממנה. אתה ממשיך הלאה, להיות ממשיך והולך, כדי להמשיך את הדברים הללו. להיות מבקש, אם כך תעשה, תגיע גם למימוש, ישמח לב מבקשי השם. אני מברך, ומבקש על חברו נענה תחילה, שתזכו ונזכה להגיע לימים הללו המיוחלים, לבכל דור ודור, להיות מבקשי השם, וכשרואים ותחזנה עינינו את הדברים, אכן להיות גם כן בישמח לב מבקשי השם. ערב טוב.